מה אתה רוצה, דניאל?
אל תפיל את השריר.
אתם יודעים בין כמה היה בצלאל?
מתי?
בואו אני אעשה לכם חשבון.
בואו
נעשה חשבון ביחד. בצלאל, בסדר, בצלאל בן אורי בן חור. בסדר?
למה קורא לו בצלאל? בצלאל.
בצלאל בן אורי בן חור, ככה כתוב. מי זה חור? תקשיבו, זה רעון.
הוא זה סבא שלו.
אמרי, זה לא הלכה, לא הלכה עכשיו.
זה שלא
חטף את העגל. מי זה? מי ההורים של חור? בוא נעניין, עוזב את השלוחה פה. יפה, מרים וכלב, נכון? חור הוא בנה של מרים. מרים התחתנה עם כלב. מרים היא אפרת בדברי הימים. היא התחתנה עם כלב. כלב בן יפונה, מכיר? מרים, אחות של אהרון. כלב ומשה גיסים. בסדר? כלב נשוי למרים. נכון? כלב הוא זה שחד המרג... וואו, רבנו הקדוש. כלב הוא הבן, הוא אחד המרגלים, נכון? בן כמה כלב כשהוא יוצא לרגל את הארץ? בדיוק, בדיוק לא. הגיע אלינו האומן בתנך, הוא יגיד לנו. בן כמה היה כלב כשהוא... בוא נתחיל כך. בן כמה היה כלב כשהוא מקבל את חברון? כמעט, שכלב מקבל את חברון, נכון? 85, נכון? כשהוא נכנס לארץ הוא בן 85, אוקיי? אז בן כמה כשהוא מרגל את הארץ?
85,
45, 40 שנה קודם, הריגול היה בשנה השנייה, 45, 46, בסדר? אוקיי, אתם עוקבים? כלב בן 45 פשט, אני עכשיו לא אומר מדרשים, לא כלום. כלב בן 45, בסדר? מי זה הבן שלו? חור. מי זה הבן שלו? אורי. מי זה הבן שלו? בצלאל. כלומר, בצלאל הוא הנין של כלב. עד כאן פשט?
אבל הוא בגיל שלו.
עד כאן פשט?
אוקיי.
כלב הוא הסבא רבא של בצלאל? עד כאן פשט?
אוקיי.
הסבא רבא בן 45. הסבא רבא בן 45. בסדר? אז בן כמה הנין צריך להיות? פחות מ-0, נכון? בין מינוס 20 בערך. בדרך כלל סבא רבא זה 60 ו... אז יש פה סבא רבא בן 45, הגמרא מטפלת בנושא הזה, הגמרא אומרת שהם היו יולדים בגיל 9. בסדר? אז כלב ילד בגיל 9, חור נולד כשהוא בן 18, לא, כלומר בגיל 18, כשכלב בן 18 נולד אורי, 27 נולד, קיצור בסביבות גיל 8, בצלאל הוא בן 8, 9, 10, ככה. בגיל הזה הוא בונה משכן. הוא בונה משכן שזה עבודה של אדריכלות ומעשה רקמה ומעשה מסגרים. קיצור, כמה וכמה שטחים של אומנות עדינה וצורפות מדהימים. דבר מדהים, הם לא רגילים לזה. מה היו במצרים פלחים בנאים, יודעים רק להדביק תבן ולבנים? ברור, ברור. אבל ילד בן 8 מרים את הפרויקט הזה, איזה פרויקטור. גיל 13, אח שלי, בסדר? גיל 13.
לא, עזוב, הרב, יש פה גם שאלה איך את התקשר שרבנו לבניין בית המקדש לא מבטלים ילדים מתלמוד תורה, נכון?
לא, שאלה טובה.
ואם אתה אומר שהוא פחות מגיל 13, אתה מבטל אותו.
הוא תינוק של בית רבן.
אדם, אז הוא מבטל אותו.
בהמשך לאתמול יש לך שאלות חזקות.
מה שאימרי אומר,
חז"ל אומרים, אל תגעו במשיחי. מי זה משיחי? אלה תינוקות של בית רבן, לא מבטלים אותם אפילו לא לתלמוד, לבניין בית המקדש. אבל בכל מקרה בצלאל בגיל קטן עושה את זה. אפשר לתרץ את זה, אפשר לדבר את הרוצים, אבל בצלאל בגיל כל כך צעיר עושה את זה. ללמדך, לעניות דעתי, אל תזלזל בילד, אח שלי, אל תזלזל ביכולות של ילד. ברור שיש להם פה רוח הקודש וכדומה. אני אספר לכם סיפור. שמעתם על רב מאיר שפירא מלובלין?
שמענו את השם הזה.
מייסד הדף היומי. בסדר? היה התלמיד שלו היום שיאריך ימים, הרב ווזנר, בבני ברק. בסדר? הוא הקים שם שכונה בבני ברק שנקראת זיכרון מאיר. הוא אב בית הדין של השכונה ושל הישיבה. זיכרון מאיר על שם הרב שלו, רב מאיר שפירא מלובלין. עכשיו, רב מאיר שפירא הזה לא יאריך ימים. אבל כבר כשהוא היה צעיר הוא נועד לגדולות, הקים ישיבה, ישיבת חכמי לובלין, ישיבה מפוארת, ועשה גדולות ונצורות, היה ראש ישיבה, היה פעיל באגודת ישראל בפולין, וייסד את הדף היומי. עכשיו, כשהוא ייסד את הדף היומי, הוא באחת הכנסים של אגודת ישראל, הוא בא ועלה את הרעיון הזה, האדמור מגור, דאז, כל כך התלהב, נדמה לי, שהאים רעמת, כן, לא אספתנו, האים רעמת, אמרי, האים רעמת מגור, שכל כך התלהב מהרעיון, אמר במקום, עלה לדבר אחריו, אמר, אני מתחיל ברכות דף ב', אני מתחיל את השס מהיום, זהו. אחריי, והם האדמור מגור שהיא הייתה אז החסידות הכי גדולה, התחילו, ואז באלפים התחילו דף היומי העולמי. עכשיו, מיודענו רב מאיר שפירה, אתם יודעים מתי הוא הגה את הרעיון הזה? כשהיה ילד קטן, 8-9, כמו בצלל, שיחק בחוץ, היה אז שם איזה ילד וילדה, קרובי משפחה שלו, שיחק איתם בחוץ, לא יודע מה, כדורגל עם הילד והילדה, ואמר להם, אתם יודעים, כשאני אהיה גדול, אני אייסד את הדף היומי. הילד והילדה שם, החברים שלו, הדודים שלו, אמרו, מה זה דף יומי? דף יומי שכל העולם ילמד אותו דף, ביחד וכל זה. מה אתה מדבר?
הוא אמר שזה, הוא אמר שהוא לא יאמין שזה ככה.
לא משנה, אבל תראה חלום של ילד, ואתה, דיכו אותו. עברו שנים, הוא הצליח, ייסד את הדף היומי, עד היום כבר 70 שנה זה מושך כל כך יפה, ואותה ילדה, קרובת משפחה שלו, אני לא זוכר, אותה ילדה נועדה לגדולות, התחתנה עם איזה אדמור. בסדר? ונפרדו דרכם. אחרי שנים, הוא מגיע לעיירה שהאדמור הזה נמצא, הוא אומר, איפה האדמור הזה נמצא? אני צריך לדבר עם אשתו. כן? היא חברת ילדות שלי. אז אני צריך לדבר איתה. איכשהו בא, נכנס איתה בדברי, אמר לה, תדעי לך, אני רוצה להסביר לך איזה משהו. תדעי לך, אף פעם אל תזלזלי בחלומות של ילד. אני אומר לך את זה, מה שהיה, היינו ילדים. אנחנו רק צריכים להסיק מסקנות ממה שאנחנו עושים שטויות כל החיים. אבל גם כשהיינו ילדים עשינו שטויות. תדעי לך, אם היית מדכאת אותי אז, לפני 30 שנה כשהיינו ילדים, והיית ממשיכים לצחוק עליי, הרעיון היה יוצא לי מהראש, ועם ישראל היה מפסיד מה שהוא הפסיד עכשיו, את הדף היומי. עם ישראל לא היה מקבל את הרעיון הזה. אל תזלזלי בחלום של ילד. גם בחלום של ילד, קל וחומר ביכולות של ילד, כן, אפילו חלום הזוי מדומיין, אם ילד חושב את זה, זה יכול להיות אמיתי. ואם מדכאים אותו ולא מאמינים ביכולות של הילד, ומורידים לו את הראש, מי אתה, מה אתה מבין, ילד מדבר שטויות וכל זה, לא נותנים, לא מתייחסים אליו בכבוד, כן? אז באמת, בסופו של דבר זה נבואה שמגשימה את עצמה, הילד שחי בסביבת ההורים והמחנכים שלו קולט, שהוא סתם מבלבל את המוח וסתם לא מבין, מוצאים לו את כל הרוח והמפרסים, בסופו של דבר באמת הוא לא מגיע. אבל אם באמת מתייחסים בכבוד, כמו הדוגמה הזאת שזה לא הצליח, אבל הוא לא התייאש, בסופו של דבר יוצא מה שיוצא. יוצא דף יומי שכל העולם, עולם היהודי, הולך על פיו, צועד לפי אותו דף בכל העולם, איפה שאתה הולך תמיד יש איזו קבוצה שלומדת, זה משהו אדיר. כל מיני דוגמאות כאלה, אבל אני חושב שזה דבר מבהיל, דבר רעיון, להאמין ביכולות, להתייחס גם בכבוד, להתייחס גם בצורה בוגרת. אמרתי לכם את זה לא מזמן, אבל דברים חשובים אומרים הרבה. כתוב שם פרשת ויצא, ויאמר יעקב לאחיו, נכון? אמרתי לכם את זה עשרות פעמים, לקטוע אבנים. שואלים המפרשים, איזה אחיו? מי זה אחיו? שם עם לבן, בגלעד. מי זה? איזה אחיו? יש לו אח אחד, והוא לא נמצא שם. עשיו לא היה שם עם לבן. מה אומרים המפרשים? הבנים שלו. מרגע, אומרים המפרשים, הרב בר שאול אומר את זה, מרגע, שם מדרש. מרגע שהבנים שלך התבגרו קצת, תייחס אליהם כמו אחים, בכבוד. הם כבר שווה ערך אליך. אל תזלזל בהם. אתם לא יודעים כמה אבא עושה את זה, בלי סוף. ילד, הוא לא מבין, הוא לא יכול, הוא לא... לא, להתייחס בכבוד, הנה, תסתכל, ילד בן 10 מסוגל לבנות משכן. ילד בן 10 עם חלומות שלו יכול, כן, להרים את העולם ולהגות כל מיני רעיונות, שבסופו של דבר החלום הופך למציאות. הרבה פעמים הדמיון, אולי בכוונה נתן לנו דמיון, כי הדמיון שלנו, אנחנו הרבה פעמים מקורקעים, השכל מקרקע אותנו. איך הרב ישראל סלנטר אומר את זה? הוא אומר, האדם חופשי בדמיונו ואסור במושכלו. בסדר? השכל שלך אוסר אותך באזיקים, בכבלים. השכל מקרקע אותך. השכל מוציא לך כל פנטזיה, כל דמיון. תהיה ריאלי, תהיה מציאותי, איפה אתה חי? מה? נכון, צריך אבל את השילוב. אבל אם אלוהים נתן לנו גם דמיון, פירוש הדבר... שאני צריך לחיות את הרגע, אני צריך לחלקל את צעדיי בתבונה, בחוכמה, בצעדים מדודים ושקולים, איך אני חי את הרגע, או איך אני קורא את המציאות, אבל צריך גם את הפנטזיה. צריך באופק את האידיאל, את היעד, אפילו המדומיין. כי אם יש לך איזה רוח, איזה שער רוח, איזה משהו שאתה יכול להסתכל למרחוק, אולי אתה תגיע אליו.
אלה המיליונרים הגדולים.
נכון, נכון. צריכים את שני השלבים, את שני השלבים. אני אומר את זה גם בחינוך. גם בחינוך. אולי פעם נרחיב על הנושא הזה. אתה רוצה לחנך ילד לערך מסוים, כן? לתורה, למצוות, לאידיאלים, לכל מיני דברים טובים שאתה רוצה לחנך. אבל לא הולך. זה לא הולך, נכון? אתם יודעים עד כמה זה לא הולך. אנחנו כל יום ראשון ב-11, ארבעתנו יושבים ותולשים את השערות, מה עושים כשזה לא הולך, כן? ואתם הצדיקים באים, תזרקו, תעיפו, יש פה אנשים שזורקים, שצוחקים עליכם, מנצלים אתכם, ואנחנו תולשים את השערות מפותח את ידיך. לא תמיד יודעים מה לעשות, אבל מה עושים? אז יש כמה, יש שלוש אפשרויות. יש אפשרות אחת שהמחנך אומר, תשמע, הוא לא מצליח, כפייה, יותר קשיחות, כן? איומים, רישומים, צהובים, ורודים, אדומים, העפות, לזרוק. כן? יישארו פחות, יישארו פחות, אבל אני אצליח לכוון אותם, אני אצליח לעלות אותם. מה?
שלום, מה מעיפו?
מי יעיפו? מה יעיפו?
לא עיפו.
לא משנה, בלי שמועות, אנחנו לא... זה אפשרות אחת של מחנך, נכון? בדרך כלל, ובדרך כלל עושים את זה. במיוחד?
בתיכון.
מה הנטייה? למה הנטייה הטבעית לעשות את זה? כי הכבוד של המחנך נפגע. וואלה, הבן אדם לא יקשיב לי. הבן שלי זורק עליי. הבן שלי לא, התלמיד צוחק לי בפנים. אני אראה לו מי אני. כלומר, פה כבר מתערב היצר שלך. הכבוד שלך נפגע, כי החניך יורק עליך בקשת, או הבן שלך, לא משנה כרגע אם זה בן או תלמיד, אז אתה, אני אקשיח אותו. אני אראה לו מי אני, כן? אני אכפה אותו. אפשרות שנייה, של מחנך בכיוון אחר.
יד מלטף.
מה הוא עושה? לא, מוריד את הציפיות. מה הבעיה? החניך לא עומד בציפיות, ננמיך את הציפיות. בדיוק, כמו שתמיד אמרתי לכם על הקו האדום, נכון? ננמיך את הציפיות, אין שום בעיה. רגע, הוא עכשיו ב-20, בוא אני אגיד לו אח שלי, הציפיות שלי הם 21, לא 100. עכשיו בסדר, מצוין, הכל בסדר. כמו הקו האדום של הכנרת. מה קורה בשנות בצורת? חברת מקורת מנמיכה את הקו האדום, אז מה, אז אין בעיה. תמיד אנחנו מעל הקו האדום, אין בעיה. תמיד? טיפשים אמרתי לכם, במים זה תפילה. אל תסתכל למטה לקו האדום שיורד, תסתכל למעלה, אל תטפיל מים, תתפלל, בסדר? הופכים את הסדר, מנסים, תם להביא מים מטורקיה, כסיל, חמור, מה תביא את מים מטורקיה? תעשה לי תעלת הימים. אתה לא מבין שאלוהים צועק אליך? אלוהים נהל אתך עכשיו דוסיח? איך אתה פותר לי את הבעיות באקמול? לך לשורש של הבעיה. מים זה קשר. המפרשים אומרים, מים זה לא טבעי, גשם זה לא טבעי. שמש ורוח ואוויר זה טבעי. כל המהלך של גשם בעולם זה כולו מהלך רוחני. לכן אין חוקיות לגשם. פעם זה בא, פעם זה לא בא, פעם זה מגיע. תמיד החזאית תגיד לך על שקע ברומטרי שמתקרב מהים האגאי ויפקוד אותנו לקראת סוף שבוע. יופי! אבל יש פה משהו רוחני הרבה יותר מעל. בסדר. בסדר, אבל לכן לא מנמיכים את הקו האדום וכך פותרים את הבעיה. אתה מבין? אלא מה הדרך הנכונה? הדרך השלישית. הדרך השלישית היא לשלב את שני הדרכים גם יחד. כלומר, להוריד את הקצב, להוריד את המתח, המשותף לשני הדרכים הראשונות, למחנך שקופה ולמחנך שמוריד את הציפיות, שניהם, הצד השווה שבשניהם, יפה מאוד, ששניהם רוצים פתרון מיידי. אז מי שקופה אומר, אדוני, כדור לרקה. אתה לא מגיע עם ראשון, אני זורק אותך מהישיבה. כלומר, מה המחנך הזה רוצה? פתרון מיידי, אני רוצה צ'ק להיום. וגם זה שמוריד את הציפיות. מה הבעיה? נוריד את הציפיות, הוא עומד בהם. יופי, הצלחנו, ברוך תהיה. אז הנה, עכשיו הכל בסדר. הצלחתי לחנך. אבל המחנך האמיתי הוא מחנך שיודע שהדברים האלה הם לאורך רוח, שהדברים האלה הם לאורך זמן. אתה צריך קודם כל לחיות את הרגע. לחבק הרבה. הרב קוק אומר את זה כל הזמן. לפי ערך הכפייה, כך ערך האהבה והחיבוק. החלטת שאתה עכשיו פועל בדרך של כפייה כלפי החניך, אתה חייב עכשיו לתגבר פי כמה את האהבה והחיוך אליו. חייב, כדי לשמור על האיזון. אז גם, אל תצפה לפתרון מיידי. חבק אותו, תאהב אותו, ותמשיך. לרצות את המאה. אל תוריד את הקו האדום, אל תוריד את הרף של הציפיות. הרף של הציפיות, אני מאמין בך אמרי, אני מאמין בך דניאל, אני מאמין שאתה תגיע הגבוה, ואני שואף ואני מחנך אותך לשם, לאידיאל הגבוה. אני לא מוריד ציפיות, אני אומר לא נורא, זה מה יש, בוא ננמיך בעת עתה. כן, לעת עתה, אם אני אדבר איתך עכשיו, אני אגיד לך לפי איך שאתה נמצא היום, תגיע לזה. תיכנס שעה ביום ללמוד. בסדר? אבל אני בתוכי עם כוחות גדולים. אני מאמין בך, אתה תהיה בצלאל, אתה תהיה רב מאיר שפירא מלובלין. אני מאמין ביכולות שלך ואני מאמין בכוח הדמיון. הדמיון הוא דבר מאוד מאוד חשוב שיש באדם. חייב להאמין כל הזמן. כל הזמן חייב להאמין. אם הבן אדם לא יאמין בעצמו, נגמר הסיפור. הוא מחק את עצמו. לא, גם אני...
דבר על יחד של מורה
ו... בוא לא נכחד. שכשאני רואה פה תלמיד נמוך, ברור לי שעובר עליו משברים קשים. אני לא צריך לבוא להגיד לו, היי, אתה לא נמצא, היי, אתה לא מתפלל, היי, אתה לא עובד את השם, היי, אתה לא מקיים מצוות. הוא יודע את זה טוב ממני. הוא לא צריך ללמוד 10 שנים בישיבה, איך בוררים בשבת או מה מברכים על קרמבו, כדי להבין את המעמד הנמוך שלו. הוא יודע בדיוק. אדם פה או לא משנה, יודע, לב יודע מרת נפשו, אדם יודע את הצרות של עצמו, אדם מודע למצב שלו. הוא לא מודע לכל פרט, אבל הוא יודע כמה הוא נמוך. עכשיו, אם אני לא אפתח רצון בבן אדם, ואני לא אשדר לו אמונה, קברתי את הבן אדם. כי כדי שהחניך יצליח, קודם כל הוא צריך להאמין בכוחות של עצמו, ובוודאי שהמחנך צריך להאמין בכוחות שלו. אם לא יהיה את הדבר הזה, זה נגמר הסיפור. אנחנו אין לנו מה לעשות, אפשר לנעול, לתלות את המפתחות. חייב להיות, וזה אמיתי. זה לא מה לעשות, תשמע, או בקנטים, וזה תעודד אותו, תאמין בו. לא, זה אמיתי שזה כך. זה באמת לא יכול להיות. אלוהים לא מנסה בן אדם אם אין לו את היכולת. אם אתה פרש כזה, אלוהים ישם לך כדור בראש, הורג אותך בתאונה עכשיו. אבל אם אלוהים החליט שאתה תחיה, לאורך ימים ושנים עד 120, פירוש הדבר שיש לך פה מה לעשות על הכדור. יש לך פה מה לעשות, יש לך את היכולת. נצל אותה, פעל איתה, תאמין קודם כל. ברגע שאת, בלי האמונה, מרגע שש, לא משנה, אתם לא מכירים. בלי האמונה, צסקה לא הייתה אוכלת אותה, כן? אז חייבים להאמין, אם לא מאמין, אם מכבי לא תנצח. כן? אתה צריך להאמין, כשאתה תאמין ביכולת של החניך, אתה תשדר לו אמונה, הוא יצליח בזה. הדמיון, הדמיון אמרתי, הוא משהו מופרע באדם.
שהאם האמונה היא באמת באה ממקום דמיון, ממקום של...
מה זה? אמונה זה מלשון...
באמת היא באה ממקום אמיתי שהוא באמת עדיין מאמין בו, שהוא כבר רק רוצה לשדר לו אמונה, למרות שהוא כולו כל הזמן...
לפעמים אני אגיד לך, אנחנו בני אדם. לא תטעה, אני בן אדם, בשר ודם, וגם גרשון בן אדם. ולפעמים אנחנו באמת אומרים, תשמע, לא יודע, 4-5 שנים ניסינו. לא יודע במה טעינו, חיבקנו וחיבקנו ואהבנו וחייכנו והלבנו שיניים ונתנו והבלגנו ועוד חיבקנו והבן אדם לא זז. אז אני חושב שזה לא נכון. אני חושב שאין פה תלמיד בשלוחה, גם הנמוך ביותר שלא קיבל פה המון. בדברים, וחינוך הוא המון זריעה. לפעמים אתה זורע משהו, לפני, באמצע השישית, אנחנו באמצע השמיטה עכשיו, באמצע השישית זרענו בגינה תפוחי אדמה וגזר. אחרי שנה רק התחילו לעלות. חודש, חודשיים, חכה כלום. זה חינוך. לפעמים אני אומר לך, ואני רואה את זה היום. היה לנו בחורים שהיו מרדנים, מרירים, נרגנים. תופעה לא רק שלא מקבלים ממך, לא רוצים כלום. פתאום הגיעו לצבא, בלי להגיד שמות, פתאום הגיעו לצבא, לא האמנת. אותו אחד פתאום משדר אמונה. פתאום הוא מרגיש... בסביבה הטבעית שלי, בישיבה, הרשיתי לעצמו להיות הרשע. הרשיתי לעצמי להיות המרדן. אבל קיבלתי. למה אדם מורד כשאומרים לו משהו? זה סוג של ריכוך. סוג של ריכוך. סוג של בולם זעזועים. עכשיו הכנסתי לך איזה ערך אמיתי. אז אם אתה טיפה טיפוס מרדן ועקשן, אתה לא מוכן לקבל את זה כל כך. אתה מקבל את זה כי הרב אמר, וואלה, הרב אמר דבר של אמת. הרב אמר דבר של חוכמה. דבר שצריך לקבל אותו, אבל קשה לי לקבל אותו. אז אני קודם כל מגיב בבלימת זעזועים, בקפיץ יוצא החוצה. אבל אני מקבל אותו. רק קשה לי לקבל את זה. כן, הרב דניאל אמר רעיון יפה פעם, אהבתי אותו מאוד. שמע את זה מהרב, אני חושב שהרב יעקב יוסף. עכשיו כתוב שם לגבי יעקב. ויפג ליבו כי לא האמין להם. בטח הרב דניאל אמר לכם אותו. רעיון שמאוד התלהבתי. שאומרים לו, עוד יוסף חי, וחיו מושל בכל ארץ מצרים. ויפג ליבו כי לא האמין להם. זו תופעה פסיכולוגית באדם. אומרים לאדם משהו מפתיע, בשלב מסוים האדם לא מאמין. למה? כי אם האדם יאמין בבת אחת הוא עלול למות. אומרים לאדם אסון. חס ושלום מצלצלים אליו, השם ירחם, הבן שלו נהרג בתאונה. בשלב ראשון מה קורה? לפסיכולוגיה. מה פתאום? איזה דבר זה? מה הבן שלי בבית? על מה אתה מדבר? זה לא יותר, זה לא טעות בכתובת. טעות במספר, לא נכון. מה קורה פה? איזה תהליך קורה פה? יש פה תהליך של קבלה ולא קבלה. אם הקבלה תהיה ברגע אחד, כן, אני מבין, מאמין זה נכון, הבן אדם מתרסק. אז אלוהים עשה את הבולם זעזועים הזה שאדם יקבל את הבשורה ולא יקבל, יקבל ולא יקבל, לאט לאט הוא יעקל אותה, כשהוא ישלים איתה כבר, אז הקבלה לא הייתה בהפתעה. בסדר? זה לא היה מאור לחושך, זה לא היה בום. אז היה פה ויפג ליבו, הלב כרגע לא מאמין אבל מקבל, השכל אומר משהו והלב ממען לקבל אותו, לאט לאט האדם מעכל את זה ואז מקבל את זה בצורה מדורגת. גם דבר טוב, גם דבר טוב. פתאום יגידו לך, לא יודע מה, אח שלי, אתה זכית בפייס, התמנית על הרב הראשי וקיבלתי אימייל מריבונו של עולם שיש לך גן עדן כיסא ליד משה רבנו, אתה ורון מלכה שם ליד. כן? אז מה, מי, מה, מה, בשלב ראשון, באמת, מה, חבר'ה, מה, בשלב ראשון מה האדם יגיד, מה, על מתקילו, על מי אתה עובד בעיניים, כאילו, מה, אתה צוחק עליי, אתה תכעס, אתה מתלוצץ על חשבוני, מה זה השטויות האלה, אתה מבין? אבל אדם זקוק לדמיון הזה, בסדר? אדם מאוד זקוק לדמיון, כי כשאדם חופשי בדמיונו, אמרנו, האדם, הזכרתי לכם את זה, שהשינה זה הדמיון, למה אדם ישן 8 שעות בלילה? כי לדמיון יש חלק חשוב בתודעה. חלום, מה זה חלום? חלום זה דמיון. בסדר? אישה יותר מדומיינת מגבר, גבר יותר שכלתן, נכון? אדם, גבר יותר שכלתן. לא, גבר יותר שכלתן, הזכרתי לכם את זה, ואישה יותר מדומיינת, למה?
כי אישה דעתה קלה.
קרה לכם פעם שכשהייתם ילדים מסתובבתם בקניון בלי שקל בכיס? למה? ילד בן 12 מבין שאם לו שקל בכיס אין לו מה לחפש בקניון, למה אתה הולך?
בגלל האוטו.
לראות, למה אתה רואה? למה אתה רואה? תחנות, וואי, איזה נעלי ספורט. וואי, איזה ג'ינס דיזל. איזה
קספור. גם נשים עובדים
דוגדים לי. למה אתה עושה את זה? למה אתה עושה את זה? בתור ילד, ילד שהוא חי יותר בדמיון, הוא פחות מקורקע, השכל שלו פחות תופס אותו. אם אני הולך לשם, ואני רואה את זה, פירוש הדבר שאני חלק מזה. אז בפועל אין לי כלום. אני מיליונר, יש לי. קונה את זה, יש לי את זה בפועל, בשכל. קניתי זה שלי. הג'ינס הזה ב-1000 שקל וכל השטויות האלה והנעליים האלה קניתי. אבל אין לי כלום. אני זוכר בתור ילד, היה לי ציר קבוע שאני הולך מהבית של סבתא שלי לבית, וכל פעם עובר ליד החנות של נעלי ספורט ושל המשחקים, והולך ומסתכל. מה אתה מסתכל? זה היה שבת בצהריים, חנות סגורה, אתה לא יכול לקנות. מה אתה מסתכל? הדמיון של ילד הוא דבר מאוד מפותח. אם אני רואה את זה, כבר יש לי צורת חיבור כלשהי עם הנעלי ספורט. איך? אני רואה אותה, אז אני מחובר אליה. אני הולך לקניון, למה? אני חלק מהאורות, מהדברים הנוצצים האלה, מהזרקורים, מהקניות, מהרעש. אני חלק מזה. אז הדמיון שלך אומר, אני שייך לזה, זה שלי. הדמיון אומר, השכל אומר, אישה, הרבה פעמים כשמתחתנות, תראו את זה בעזרת השם, אישה, מה אתה לא יודע, בעל בעלה, יש מבצע כזה, ויש פה, וכדאי לקנות. מה הבעל אומר לה? כולם שקרנים. עזים, בלבלים לך את המוח, הכל שטויות. עובדים עלייך שקל לחודש, 400 תשלומים, עובדים עלייך בעיניים. הגבר מקרקע אותה. הגבר מוריד לה את כל הרוח מהמפרשים. אישה יותר מדומיינת, ולכן אישה יותר אוהבת לקנות. מכירים את התופעה הזאת? אישה מגיעה לחנות בגדים, כל המקמים שלה נדלקים, מתחילה עם התופעה הזאת שאני משתולל עליה. עם התיק פה, ועם קולב אחרי קולב. אני מגיע לחנות בגדים, אתם לא, זה אמיר שרון אחר. לחץ. לא יכול. יאללה, מדעתי, זה בסדר, זה טוב, חגורה, לצאת. לא יודע, אני חש תחושה לא נעימה שם. לא יודע למה. לגמור, צ'יק צ'ק, ללכת, כי גם אני יודע שזה אני זה שמשלם. האישה לא מענה אותה כסף. אז התחושה הזאת שמאיימת עליך, עכשיו אתה הולך להוציא, לא יודע מה. יאללה, בוא, את החוויה לא נעימה, נגמור ונלך. אבל אישה לא. אישה אוהבת לראות, אוהבת את הקניות, כי היא יותר מדומיינת. למה יותר מדומיינת? אלוהים ברא אותה מתוך דמיון. כן? הקדוש ברוך הוא מרדים את האדם. הראל, אתה שמעת, אלך אין לי מה לחדש הראל, כי אתה בחברות שומע מני הכל כך. אלוהים מרדים את האדם. אתה שומע אותנו מאור, זה לא הלכה, בוא. אלוהים מרדים את האדם, ואז כשהוא מרדים את האדם הוא בורא אישה. למה הוא עשה את זה ככה? כי רק כשהאדם רדום אז הדמיון שולט עליו, החלום בתוך שינה. עכשיו שלטון החלום, לא שלטון השכל. שימו לב שבחלום אין גבולות. בחלום אתה פתאום חולם על פיל עף באוויר, ואתם מתעוררים ופתאום אתם חוזרים לעולם השכל, עולם המציאות. החלום הוא משוחרר לגמרי. מתוך אותו חלום, וישן ויסגור בשר תחתנה, משם אלוהים מוציא את האישה. כלומר, זה גם אולי נדבר על זה לפני פורים, לכן בפורים יש את העניין להשתכר ולישון. מה זה השכרות? מה זה שכרות של פורים?
דמיון.
להראות לך אדוני כמה שיש לך שכל. ותמיד התורה אומרת שכל, שכל, תורה, שיקול דעת, מצוות, לא להתפרע, לא זה. השיא של השיאים, שזה פורים, שהוא יותר מיום כיפור, אתה עולה מעל השכל. אתה משקר את עצמך בצורה כזאת שהיין משתלט עליך, ואז השכל לא שולט בך. כי הדרגה יותר גבוהה זה לעבוד את השם יותר מאשר ממעל השכל. כי שכל עם כל הכבוד הוא מוגבל. אז אני כאילו עובד את ריבונו של עולם ביום הפורים בצורה בלתי מוגבלת, משוחררת לגמרי. אז לכן, כיוון שהאדם, אלוהים ברא את האישה כאשר האדם ישן, כלומר מתוך דמיון של האישה, כשמתוך דמיון של האדם, כשאדם נמצא בחלום, נמצא בתרדמת, מתוך זה האישה יצאה יותר מדומיינת והאיש יותר שכלתן. ותמיד צריך לדעת, אם אדם חי, כן, אם אדם חי בלי שום דמיון, בלי שום אופק, האדם הזה קבור, תדעו לכם. אדם שיחיה בלי פנטזיות, בלי שאיפות, אדם שהגיע לכל השאיפות שלו. בסדר? אדם מיצה הכל, אדם כזה מתאבד. אני העשיר הכי גדול, אני מסודר, יש לי משפחה, יש לי ילדים. אתה עושה איתו רעיון, תגיד לי, מה אתה שואף? גמרתי את הכל, גמרתי את הכל, נגמר הכל. אין לאדם מה לחיות. אדם תמיד חייב, אמרתי לכם את זה עשרות פעמים, אדם תמיד חייב שיהיו לו פנטזיות בחיים שהוא לא יממש אותם. אם הוא יממש אותם, אז הוא עבוד. יכול להיות שהוא יממש, אבל תמיד שיהיו לו פנטזיות אחרות. אבל תמיד אדם חייב לחיות את הרגע, את השכל, את המציאות, אבל שיש אופק. יש לי אופק שאני שואף אליו. ושהוא יישאר אופק. אני תמיד רוצה בתוך תוכי להגיע אליו, אבל גם לא להגיע. כי אם אני אגיע אליו, אין לי מה להתקדם יותר. תמיד אדם צריך להשיג לעצמו אופק בחיים. מטרה, שאיפה, שהשגתי א', יש לי ב'. אמרתי לכם את זה, נכון? אמרתי לכם את זה לגבי העולם. אלוהים ברא עולם עגול. גמרא אומרת, בוא אני אראה לך איפה השמיים והארץ נושקים זה לזה. איפה השמיים והארץ נושקים זה לזה?
באופק.
נכון? אתה מסתכל לאופק, אתה רואה את השמיים והארץ נוגעים זה בזה. נכון? תסתכל לכיוון מזרח עכשיו, מעבר לקרבן, אתה תראה בקצה, כן, מה שאתה רואה, אתה רואה את השמיים ואת פסגת ההרים ממזרח שלך, הגבעות, נושקים זה לזה, נוגעים, נכון? וואו, איזה יופי. מגיעים לשם, הגענו לשמיים. בוא נגיע להרים שם, בפסגת ההר, השמיים נוגעים בארץ. מגיע לשם, בוא נעבדו עליהם. איזה אשליה. זה איזה מישהו שהמציא סרט יפה ועבד עלינו בעיניים עם איזה, איך זה נקרא? לא פת המרגונה, זה גם בסרט, נו. פוטושופ, משהו כזה, פוטושופ שמשנים. לא קשור. פוטושופ זה משנים כל מיני תמונות וזה.
לא דובים ולא יער.
בקיצור, עובדים עליך. לא, עכשיו לא, מגיע לפסגה ההיא.
לא דובים ולא יער.
עכשיו, הנה, שמה. עכשיו אתה מסתכל עוד פעם אופק. נכון? ממזרח אליך יש עוד אופק. שמה. מגיע לשם. בוא נעוד פעם עבדו עלינו. אז אתה יודע שתעשה את כל כדור הארץ, תמיד עובדים עליך. אז מה הפשט? תמיד אתה צריך לדעת שאיפה שאתה עומד, אתה אופק ביחסית למישהו. מישהו רחוק ממך רואה אותך באופק. מי שמסתכל עליך מצד מערב, רואה שאיפה שאתה נמצא, השמיים והארץ נוגעים. אבל איפה שאתה נמצא, תמיד אתה רואה את זה. כלומר, תמיד צריך להיות נקודה שבה תרגיש, הגעתי לאיזשהו יעד מסוים, הגעתי לאופק, הגעתי לאיזשהו סי מסוים, אבל תמיד צריך שיהיה לי אופק ממולי. בסדר? העולם הזה בנוי עגול בצורה כזאת שתמיד תדע אתה באמצע הדרך. לעולם אתה הולך, לעולם אתה צועד. ולכן הזוהר אומר שהציווי הראשון שניתן ליהודי הראשון כולל את כל הציוויים כולם. לך לך. לך לך זה הציווי הראשון שנאמר ליהודי הראשון. אח שלי, ברוך הבא, אני לא... מאיפה כבודו? אתה בשבוש פה? מאיפה? אש התורה, מה זה, איפה זה? מול הכות. רגע, אתה בשיעור א' כבר עכשיו? יפה, ברוך הבא. ברוך הבא בצל קורתנו. במקור בישיבת הדרום. טוב, כולם מגיעים בסופו של דבר לרחובות, זה המקור. אז תמיד תדע שאתה נמצא באיזשהו שלב. ולכן הזוהר אומר לאברהם אבינו, לך לך. אלוהים אומר לאברהם אבינו, לך לך. פירוש הדבר, תדע לך. אם אני רוצה לסכם במילה אחת, מה שאלוהים דורש מיהודי זה תלך. תמיד תלך, תמיד תצעד. אתה תלך אדוני עד הנשימה האחרונה שלך. תמיד אתה צועד, כלומר זה לא משנה אם אתה מרותק למיטה כרגע. אבל הכוונה היא, תמיד צריך שלאדם יש שאיפות להתקדם. איפה שאתה לא נמצא, תחוש טוב, תרגיש טוב עם עצמך, התקדמתי. הנה, פעם הייתי שם, ואני עכשיו באופק, באיזשהו תכלית ביחסית למה שהייתי. אבל תמיד תסתכל קדימה ותראה שיש עוד אופק. תמיד תדע שיש עוד לאן להתקדם, לאן למשוך. ולכן באמת, הדמיון, אני חושב שהוא מאוד חשוב. אם הוא
אינסופי,
הוא אינסופי, אבל הוא חייב את הוא חייב את המגבלות של השכל. כי אם השכל לא 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 יקרקע אותו, אז ודאי שהאדם הזה יהיה, נו, תלוש מן המציאות, כן, זה ודאי. אם אדם כל הזמן יחיה בחלום, תדעו לכם, אם אדם כל הזמן יחיה בחלום, אז האדם הזה, נו, הרי זה מה שקורה. זה מה שקורה לאנשים עם בעיות פסיכולוגיות. הזכרתי לכם כמה פעמים, שהדבר הכי בסיסי של האדם זה כבוד. הדבר הכי בסיסי של האדם זה כבוד. בסדר?
של האישה יחד?
לכן אם יגידו לך, אדוני, או שאני, או שאתה מביא לי מיליון דולר, או שאני מלכלך עליך, אני מגלה עליך את כל הסודות האפלים שלך.
מיליון דולר.
פשוט שאתה תיתן מיליון דולר כדי לשמור על הכבוד שלך. כי כמה שאדם מתאבה לכסף, כבוד פי כמה, אין ערוך, כן? לכבוד של האדם מול הכסף שלו. כסף זה משהו חיצוני לי. בית, אוטו וכדומה, אבל כבוד זה אני. בסדר? כבוד זה הדבר הכי בסיסי. ולמה הכבוד והגאווה היא הצרה הכי בסיסית והיא המידה רעה הכי, שהיא שורש כל המידות הרעות? כי יש לזה גם מקור חיובי. בגלל שהנשמה שלך יודעת שהיא נאצלה מתחת כיסא הכבוד, היא שייכת, היא קורצה ממקום אלוקי מלמעלה, היא יודעת, בדיוק, היא יודעת את רום ערכה. הנשמה יודעת טוב מאוד איזה גבוהה היא, ולכן יש לה על מה להתגאות. אז בשורש, מידת הכבוד שבאדם והגאווה הוא משהו חיובי. לצערנו הרב, אנחנו בפועל, במודע שלנו, מנצלים את זה למידות רעות. אבל כבוד זה דבר גבוה מאוד. אז קראתי לכם את זה עשרות פעם, עד כדי כך שהנשמה נקראת כבוד. בסדר? שמח ליבי ויגל כבודי. ליבי וכבודי זה אותו הקבלה. הלב שלי, הנשמה שלי, זה הכבוד שלי. כל כולי זה כבוד. עור הכבודי, עור הנבל. עשרות פסוקים שמדברים על זה, הכבוד של האדם זה הוא. הנפש נקראת כבוד. בסדר? ולכן גם הנפש נמצאת בכבד, כבד, כבוד, אותו עניין. הנפש נמצאת שם בכבד, זה איש. הנפש בכבד, הרוח בלב והנשמה במוח. שלושת החלקים. לא, הנפש היא החיבור. לא, הנשמה זה הכי גבוה, הרוח פחות, והנפש זה נקודת החיבור בין הגוף לחלקים הרוחניים של האישיות. בסדר? לא, כל ספרי המחשבה מלאים בזה. מה מחבר בין הגוף לבין הנשמה? הנפש. בסדר? הנפש זה הכוונה, לא תאכלו את הדם כי הדם הוא הנפש, הכבד הוא, כן, הפילטר של הדם. אז אם אתה אוכל דם של בהמה, אתה קולט, אתה בולע לעצמך את הנפש הבהמית, והתורה לא רוצה שיהיה לך נפש בהמית. הבשר לא משפיע עליך, אבל הנפש היא בהמית, שהיא נמצאת בדם. הדם שאוכל את זה, התורה אומרת את זה מפורש, כי הדם הוא הנפש. עכשיו יהיה בך נפש בהמית, וזה התורה לא רוצה. אז אם אדם לא יהיה לו כבוד, מה? הרוח זה התאוות, הרצונות, הנשמה זה הספר. בסדר? לכן כל אחד נמצא, את רוחי יתן בקרבכם, בלב. הרוח נמצאת בלב. אז לכן הנשמה, לכן אם יקחו לאדם, הדבר הכי בסיסי, לאדם, זה הכבוד. שמעתי ממורי ורבי שאמר את זה. אילו יצויר שיהיה זה משאבה, שתיקח מהאדם את כל כבודו, כן? האדם הזה מתאבד, הוא לא מסוגל לחיות. אני עושה איזשהו מנגנון, באיזשהו היפנוזה, באיזשהו לא יודע מה, באיזשהו תהליך. אני בא ואני משפיל אותך עד עפר. כאשר אני לא משאיר בתוכך קמצוץ של כבוד, אני מרוקן לגמרי את האישיות שלך מכבוד, האדם לא יכול לחיות. שימו לב כמה בעיתון, תשמעו את זה. האדם שהתגלה קלונו, שהוא מושחת, שהוא פה, שהוא אנס, שהוא זה, בדרך כלל, הוא לא מחכה שהמשטרה תכניס אותו לכלא, כדור בראש, פתר את כל הבעיות. כי אם האדם אין לו כבוד בכלל, אין לו מה לחפש פה. כי הכבוד זה הצורך הכי בסיסי שלך יותר מחמצן. בסדר? אז כמו שאדם כשהוא תובע בצורה אינסטינקטיבית, לא רצונית, לא נשלטת, אדם ישר הריאות, ישר הזה, בלי לחשוב על זה, מנסה להגיע לחמצן. וואו, חנוק. אותו דבר, בחלק הרוחני, ברגע שלוקחים לאדם את הכבוד, הוא יעשה הכל. אבל הכל, והוא לא יבחל בשום דבר, כדי להציל את הקמצוץ כבוד שנשאר לו. מה קורה לאדם באמת שכבר אין לו כבוד בכלל? הוא כמעט ואין לו כבוד, והוא מרגיש שהוא עומד להתאבד, אין לו חמצן. חמצן ששמו כבוד לא נכנס אליו, מתחיל לדמיין. הוא מתחיל לדמיין שהוא חי בעולם שמכבדים אותו. הוא מתחיל ליצור לעצמו, כן? חומות רוחניות, כל מיני בועות שבהם הוא חי, ובאותם עולמות, כן? מה זה הסם? למה אדם לוקח סם? כי רע בשכל, עוברים לדמיון. אני עכשיו מזריק סם, ואז אני חי בסטלה. בעולם הזה הכל טוב, הכל ורוד, יש כנפיים, יש פיות טובות, יש כל... שמה מחייכים אליי כל הזמן, שמה מכבדים אותי. קשה לי המציאות. אני יוצא מהבית, כולם יורקים עליי. אני מכניס את עצמי לעולם מדומיין, ובאותו עולם מדומיון, טוב, יש לי כבוד, אני מייצר לעצמי. בסדר? המנגנון של האדם, יפה. אז זה מה שאני אומר, או שהאדם... או שאם בעולם השכל, בעולם המציאות, אדם חסר כבוד לחלוטין, אז אחד משתיים, או שהוא יתאבד, או שהוא ייכנס לתוך העולם הדמיון, ובאותו עולם דמיון הוא חופשי. באותו עולם דמיוני, הוא מייצר לו הארי פוטר, שר הטבעות, לא יודע מה הוא מייצר לו. הוא מייצר לו עולם, אותו סופר, ייצר עולם שלם. שיש כאלה ויש קוסמים ויש כאלה, מייצר לעצמו עולם, באותו עולם אני חי, ובאותו עולם טוב לי ומכבדים אותי, בסדר? כי זה בלתי נשלט.
אתה אומר שהסופרת של הארי פוטר בעצם
מסוממת? לא, לא אמרתי, היא לא מסוממת, היא מיליונרית היום, אבל אני אומר, העולם הזה, תמיד האדם אוהב.
האישה היא דמיונית בלי קשר.
תמיד האדם שואף לדברים האלה. למה האדם אוהב את כל המיסטיקה הזאת? סרט על סיאנסים וכדומה. תמיד אדם יש לו נטייה, תמיד יש לאדם נטייה לחפש את מה שמעבר, את מה שהוא לא חי בו. בדבר שהוא חי, אתה לא מזיז לי, אתה לא מרגש אותי, אתה לא מאתגר אותי ולא מסקרן אותי. אבל כשאתה עכשיו מביא לי משהו שמעבר לעולם שלי, משהו שלא בעולם מושגים שאני חי, אז פה זה יותר מפתח אותי. אז לכן הפרוזה והספרות היא עשירה בדמיונות, והסרטים תמיד מחפשים כל מיני דברים בדיונים. למרות שאתה עכשיו יושב מול הסרט, זה אומר מה, הכל דמיוני. הכל בדיוני, זה ברור שאי אפשר, ובעולם הזה הכללים האלה לא פועלים כך. אז למה אתה הולך לראות את הסרט? כאילו, מה אתה מרוויח? אני כרגע מתנתק רגע מהעולם השכלתני שבו אני חי, ואני נכנס לעולם של דמיון, כי זה כיף. בעולם הזה של דמיון,
אני מתפרק,
ושמה אני לא מוגבל, כי האדם יש לו, הוא לא סובל תחושה שהוא מוגבל. הוא לא סובל תחושה של כפייה. הוא רוצה להיות משוחרר לגמרי. זה טבעי האדם. עבד, עבדה בהפקר אני חלה, אומרת הגמרה. עבד, בהפקר אני חלה, זילה לפריצה, לשכי חלה. אומרת הגמרה, האדם עבד, כן, נוח לו בהפקרות. בכולנו יש עבד. עבד הכוונה, אנחנו עבדים ליצרים שלנו. תמיד יש את העבדות הזאת שבתוכנו, שלא השתנקנו ממנה עוד מאז שיצאנו ממצרים. כמו שאמר אחד מהאדמורים, יותר קל להוציא את עם ישראל ממצרים, מאשר להוציא את מצרים מעם ישראל. יצאנו ממצרים, ומצרים עדיין בתוכנו. מה זה מצרים? המצרים. אנחנו לא רוצים את המצרים, לא רוצים את הגבולות, אנחנו רוצים להשתחרר, רוצים להיות, אף אחד להגיד לנו מה לעשות.
זה גם גויים, זה לא קשור.
בסדר, זה האדם בטבעו, נכון? אז לכן אדם מנסה להתנתק מהדבר הזה ולחפש לעצמו עולם מדומיין, ששם הכל טוב. אם הוא אדם שכלתן, אם הוא אדם רציונלי ושפוי, הוא לאט מקורקע ואומר, מה, אני עובד על עצמי. הכל מדמיון. אבל אדם שהוא בשלב פסיכולוגי קשה כבר, אם זה סכיזופרניה או דברים כאלה, אז הוא אוטומטית נכנס לבועה הזאת ושם הכל טוב לו. ואם הוא פתאום חזר כי כבר ההשפעה של הסם ירדה, הוא מזריק לעצמו עוד פעם כי בעולם הזה טוב. ואדם תמיד שואף לנעימות, להנאות ולכיף. אז אם זבל לי בחיים שלי, לא רע לי בכל דבר, אני מכניס, מזריק לעצמי ואז הכל טוב. זה העניין. אותו דבר נחזור לעניין שדיברנו על החינוך. אמרתי שכשאנחנו בשלושה שבועות האחרונים כואב לנו המצב.
50
הרוגים בעזה. לא, גם זה, אבל... יש בינינו הרבה דיונים והרבה ויכוחים, ושתבינו, אני מרגיש את עצמי חב התנצלות. אנחנו לא סובלים את זה. בסדר, שמעתם את זה ממני, אבל בסדר, אני מרגיש צורך להגיד את זה, שאנחנו מגעילים לאחרונה. בסדר, עם הרישום... ובמיוחד אני, שאני צריך להגיד לאנשים את זה, הרב גרשון הטיל עליי את הדברים, אני לא סובלים את זה, ואומנם זה פורום קטן, אבל לא השתננו. הרב גרשון זה אותו הרב גרשון שהכרתם, והרב דניאל, והרב ניר, ואמיר, וכולם, אותו דבר. לא השתננו בכלל, לא שינינו את עורנו. יש צורך להיות מגעילים. הכיוון הוא, הזכרתי בין השלוש אפשרויות, כשחניך לא עומד בקריטריונים של המחנך, אז המחנך או מתחיל לכפות אותו, או מוריד את הציפיות ואז הוא הכל בסדר, או משלב את שני הדברים גם יחד. והמדד הוא, הפוסקים, המפרשים אומרים את זה יפה, מכירים את הדין של כופין אותו, עד שהוא מרצה אני. כן, הזכרתי לכם פעם שיעור שלם על הנושא הזה. אם אדם לא רוצה לגרש את אשתו, באים בדין אומרים לו, לפי ההלכה אתה צריך לגרש אותה. לא רוצה. בן אדם, אתה צריך לגרש אותה. לא רוצה לגרש אותה. באים שניים נחמדים, קצת רחבים, קצת גבוהים. אח שלי, חבל, לא כדאי. אנחנו רוצים בטוב, גרש אותה. לא רוצה. נועלים את הדלת, מתחילים לדבר בצורה יותר מפורטת. לא הולך עד שקושרים אותו לכיסא, דופקים לו מכות. כן, שיטות שאתם מכירים מהשבק או משלטונות אפלים יותר. כן, כופין אותו עד שיאמר רוצה אני.
תגיד לו, אחיך דופק לו מכות, תגיד לו.
אז מה הפשט? לא, אבל אני רוצה שתסבירו לי, אני רוצה שתסבירו לי את הפלונטר ואת האבסורד הלוגי שיש במשפט הזה.
מה זה פלונטר?
תסבירו לי את האבסורד ואת ה... כן, את הניגוד
שיש... אבסורד, אני רוצה לדעת שורה תחתונה, איפה או לא איפה?
יוסי, תאהב אותי. תאהב אותי? לא, אתה אומר שתאהב אותי. למה?
כי אני לא יכול להכריח מישהו לרצות. אלה שני דברים סותרים. אם הוא רוצה, הוא רוצה. להכריח בן אדם לרצות, אי אפשר. אז מה זה כופין אותו עד שיאמר רוצה אני?
זה רב אומר שהשורש של הנפש...
יפה. מה זה כופין עד שיאמר רוצה? אם כפית, הוא פצוע, זב דם, נבוטים בראש, כן, כן, קח גט, גרש את האישה. אני לא רוצה, כן? אז איך אפשר בכפייה להגיע לרצון? לרצון אפשר רק כמו שקורה בשלוחה. חיבוקים, נשיקות של הרב גרשון, בוסות, רק ככה אפשר להגיע לרצון. אבל בכפייה, מה זה? בראשון עד חמישי, מינוסים, צהובים, מה קרה לכם? השתגעתם פה בשלוחה?
נכון, יש איזה אישה כשרה עושה רצון בעלה. נכון? אבל אישה כשרה עושה רצון בעלה. אז פשוט ששמעתי על זה, שהיא עושה את רצון בעלה, באמת. שגם אם בעלה לא שומר שבת, לא כזה דברים, היא תעשה יותר ממה שזה, כדי שהיא יראה לבד. למה? כי יום יבוא והוא באמת ירצה.
יפה, יפה, אבל במשפט הזה, איך בכפייה אני מגיע לרצון? אז שתדעו לכם, אני, בסדר, אני את ההסבר של המהלך הזה, חבריה, זה רעש מפריע. את ההסבר המחשבתי לכל המהלך הזה כבר הסברנו פעם, אני לא מחזר עליו. אני רק רוצה להגיד אותו בהקשר, כהתנצלות, ושתבינו את הקו החינוכי פה בשלוחה. כופין אותו עד שאומר רוצה אני. הכפייה פה והצהובים והמינוסים שאנחנו לא סובים לעשות את זה, זה כפייה שתביא לרצון. כל הפוסקים, חבריה, זה מפריע הרעש. בסדר? אני מבין שאני משעמם וזה, התרגלתי, בסדר, אבל התרגלתי, בסדר. אדם צריך לדעת, אתם עוד שנתיים, שלוש, אם ירצה השם, תהיו הורים. בסדר? והילד שלכם התחיל לשגע אתכם. וזה לא חינוך, זה לא עוגה. וזה לא מרקחת שעושים בבית מרקחת. שמים קצת זה, קצת זה, קצת נשיקות, קצת חיבוקים, טיפה שיעורי בית, טיפה זה, יוצא ילד לתפארת. זה לא כך. זה יכול להיות בבית מרקחת או בעוגה. בעוגה תשאל את אמא שלך, האישה אומרת, מה שם? קצת רום, קצת תמצית וניל, טיפה זה, תני לזה קצת לטפוח. העוגה היא חסרת דעת, היא נפעלת לחלוטין. כן? מה שתעשה בה ותכניס בה, יצא עוגה או לחם טעים. אבל בן אדם זה לא כך. כשאני מחנך ילד, אני מחנך עם רצון, עם רצון משלו. אני יכול לתת לו מבחוץ, בסופו של דבר הוא יעשה מה שהוא רוצה. וכשהוא לא עושה מה שהוא רוצה, אז אני נאלץ, כן? להתחיל לחנך אותו. איך אני מחנך אותו? תלוי. אם הילד רץ לכביש, אני לא מדבר איתו. כן? שתי סתירות להחי ועוף מהכביש. נדבר על זה מחר. תחיה לי. אם אני אתחיל לדבר איתך יפה ליד הכביש, השם ירחם מה שיקרה. אז יש דברים ש-SOS. אבל כשאני בא לחנך רוב החינוך, 99% מהחינוך, אני צריך לדעת שגם כשאני כופה, כללים, הכלל הוא כזה. כופין אותו עד שיאמר רוצה אני. כלומר, כשאתה בא לחנך את הילד שלך או את התלמיד שלך, תכפה אותו בכפייה כזאת שתוביל אותו לרצון. אם הכפייה תוביל אותו לפרוק את הכל, וברגע הראשון, כל הבית ספר הזה עם כל הכללים שלו, ההורים הקשוחים האלה, ברגע הראשון, אני מתנער מהכל, תופעה שקורית כמעט לכולם בגיל הטיפש 10, כשאדם מתחיל להתחיל לעצב את האישיות שלו, הוא חייב להיות מרדני כלפי ההורים שלו. כי פה הוא מרגיש, אני קיים. היי, מרים דגל, אני קיים. איך אני קיים? בזה שאני לא כמוכם. אם אני כמוכם, אין לי שום את הביטוי האישי שלי, אני מתחיל למרוד. אז רק כפייה כזאת שבסופו של דבר לא תוביל את האדם למרדנות ולפריקת עול, אלא כפייה מנותבת, כמו שזכרתי בשם הרב קוק, תנדנדה, עם הכפייה בחיבוק, כפייה וחיבוק, ותמיד ערך החיבוק ואהבה יגבר, אבל צריך את הכפייה, כפייה עדינה כזאת תוביל את החניך בסופו של דבר בסופו של דבר לעשות את הדברים מתוך רצון. אבל אם הכפייה, אתה רואה, אני עכשיו הולך, ותמיד אני מודה ומתוודה, אני מגלה לכם פה קלפים על השולחן, אנחנו תמיד מתלבטים, האם הכפייה הזאת תוביל לרצון? אצל כולם, אצל חלק כן, חלק אמרו לי, לא אדוני, בצהוב הראשון שאתה מביא לי אני עוזב את הישיבה, ככה אמר לי פה מישהו. כלומר, כן, בסדר, אוקיי, אבל אני לא רוצה ללכת. יוסי, אני לא שונא אותך, אני רוצה שתישאר פה ואתה ואתה, אני לא רוצה לזרוק אף אחד. אני רוצה כפייה שתוביל אותו ואותו ואותו לרצון. הוביל אותו להנאה. אם היא תוביל אותו רק לפריקת עול, לא השגתי כלום.
אבל אתה צריך להכניס לראש שאנשים פה צריכים אותך ואת השלוחה, לא אתה אותם.
זה ברור, זה ברור. זה ברור. זה ברור. לא, לא רוצה, למה? לא רוצה. בסדר, האדם אומר, שמע, אני לא בנוי לדברים האלה. אז רק כפייה כזאת שתוביל את האדם לרצון, לעשייה, הזכרתי לכם כמה פעמים את הרבנו יונה. הרבנו יונה אומר, חנוך לנער על פי דרכו, גם כי יזקין, לא, הוא מפרש, צודק. גם כי יזקין לא יסור ממנה. אתם שומעים?
שיש
אנשים שהשיטה הזאת שתן להם מתוך הבנה עצמית
זה
טוב
בשבילם, שזה לא מתוך כפייה. אז יש אנשים שמנצלים את זה לטובה, יש פה הרבה אנשים כאלה, אבל מה לעשות, יש אנשים
ש... מנצלים לרעה, החלט, מנצלים לרעה. לא, יש אנשים שעובדים עלינו, יש אנשים שעובדים עלינו שיטתי.
רבנו, בוא נגיד לך, שמעתי...
הרב גרשון, טלפון, תשמע, הדודה שלי חולה, באמת, סיפורים כאלה. תשמע, לא, יש לי איזה משבר בבית, יש פה ושם, אבא זרק מחוות עלימה. זה לא יודע מה, אני לא יכול, אני צריך עכשיו שבועיים לעבוד. אני, כל, אחי, נו, מה אתה רוצה? כל טוב, אז לך תתפרנס, נו, לא יודע מה, לך את זה. אתה לא יכול למרוח אותי 5 שנים בתירוצים, נכון? אתה תהיה עכשיו בוס בעבודה, אני בא לעבוד אצלך, ואני כל יום, אור, נותן לך תירוצים 10. תירוצים, אתה לא יודע, כולם נכונים אמת לאמיתה, מה אתה תגיד לי? אח שלי, כל טוב, ביי, אני צריך בן אדם יצרני שעובד. מסכים איתך, מאמין לך, לא שיקר דודי. אני רוצה בן אדם עובד, אני לא יכול תירוצים. בן אדם 5 שנים מוכר אותי, ואז יצא פה כלעומת שבא, אני לא יכול ככה. אתה מבין? אומר רבנו יונה, אתה כשאתה מחנך ילד, חנוך לנער על פי דרכו, גם כי יזקין לא יסור ממנה. ממה? לא מהדרך שבה חינכת, מדרך ההתחנכות. כלומר, אתה חינכת ילד בצורה נכונה, הוא יגדל ויישם את מה שאמרת, אבל יותר מזה, הוא התרגל להתחנך, והוא ימשיך לחנך את עצמו כל החיים. לא טבולה רסה, לא איזה רכבת או כפית שאני מותח אותו, כן? ואז עכשיו הוא המכונית נעה על הציר, עד שנגמר הבטריה. לא, לא, אני רוצה בן אדם חי ופועל, שלא עושה רוטינה מה שלימדתי אותו בתור שהרגלתי אותו. הרגלתי אותו להתפלל, הרגלתי אותו לברך, הרגלתי אותו לאכול כשר. לא, אני לא רוצה את זה. אני רוצה שהאדם יישם ערכים חינוכיים וימשיך לחנך את עצמו לבד כל החיים. לא יסור רק מהדרך שהתוויתי לו, אלא ימשיך לחנך את עצמו. כמו שאני שואל אותך, תגידי, למה אתה אוכל? למה אכלת היום ארוחת בוקר? אמא שלי הרגילה אותי, מה זה היום הראשון, מה שעתיים הראשונות שאני חי, הרגילה אותי לאכול, לכן אני אוכל. התרגלתי. שקרן. אתה אוכל בגלל זה? אתה אוכל כי אתה רעב. כלומר, אתה אוכל כי אתה מבין שצריך לאכול. אני לא רוצה מישהו שיניח לי תפילין, כי אבא שלי הרגיל אותי. גם זה טוב. ברוך השם, לפחות אדם מקיים מצווה. אבל אני, האידיאל שלי, שבן אדם יחנך את עצמו ויעשה דברים מתוך הבנה, מתוך הבנה שהוא צריך להמשיך ולקיים את זה, לא כי אני מתחתי לו קביץ והוא נע כמו סוס שחיסו לו את העיניים והולך בדרך. בסדר? אז כהתנצלות אני בא ואומר, הכפייה פה היא עד שיאמר רוצה אני. זה כפייה עדינה ורגועה בשביל לנתב לכם את הרצון. בסדר? זה נקרא בלשון בעלי המחשבה השוויית הרצון. שאדם ישווה את רצונו לרצונו של ריבונו של עולם. בימינו אומרים את זה במילים יותר יפות, לקייל את הרצון או לכוון את השעונים, לא משנה מה. אדם צריך בסופו של דבר הכפייה העדינה הזאת שתוביל לרצון. אם, ובזה אנחנו מתלבטים כל פעם, אם עכשיו יהיה בומבסטי ופתאום תשמעו בשלוחה ששניים שלושה עפו, האם זה יוביל את כולם יותר לעשייה חיובית, להנאה, לרצון? אנחנו מסתפקים בכל דבר, ולכן אנחנו מתלבטים, ועל זה התנצלותנו. על זה התנצלותנו, שי אתה מהנהן, אבל אחרים יגידו לי לא, אחרים אמרו לנו את זה כבר, חזרתם פה לכיתה י' ב', לבית ספר תיכון, לא נעים להגיע על השלוחה, כל הזמן עומדים עליך, וכל הזמן רוצים את המינוסים ופלוסים.
יפה, כי הוא יודע שעומדים עליו, כי יש מה לעמוד עליו.
יפה, בסדר.
לא נעים להגיע, בגלל זה עושים את המינוסים והפלוסים.
נכון, אוקיי, אז אתה אומר כך, אחר אומר, רוצים שהכפייה הזאת תוביל לרוצה אני, שתרצו ותעשו את זה, ובא לציון גואל.
אני מסכים.